ערב טוב, אנחנו מתחילים בספר שמות. בין כל הספרים בתורה, בינם לבין עצמם, ישנו המרחק ההיסטורי והמציאותי הגדול ביותר בין ספר בראשית לספר שמות. ספר בראשית חותם תקופה וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא במצרים, יעקב מת, יוסף מת, תקופה שלמה נחתמת. נחתמת תקופה שהיא לא רק קודמת לתקופה הבאה, היא בעצם גם הפוכה מהתקופה הבאה. נחתמת תקופה שבה ישראל יושב בארץ מצרים, בארץ גושן, נאחזים בה פרים ורבים מאוד, ומתחילה תקופה אחרת לגמרי של עינוי, עבדות פרך, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כלומר, שתי תקופות שמתארות התרבות גדולה, מציאות שמתארת את העם הזה כשונה מהאחרים, אבל כל אחת בדיוק מהזווית ההפוכה. אם בסיום ספר בראשית, שעה שכל העולם כולו נמצא ברעב, נאחזים בני ישראל בארץ גושן, פרים ורבים, הרי שבספר שמות מהווה עם בני ישראל את הבעיה הקשה שלאט לאט צריך למצוא את הפתרון לה כדי לפתור את בעיות העולם. ואף על פי כן בין שני הספרים הללו ישנו פסוק מחבר משמעותי מאוד. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כאילו באי הידיעה את יוסף, באי ההכרה את מה שיוסף אמור היה לגלות, בהתנקרות לגישה שיוסף ביקש לחדש בעולם, מסבירה התורה את מה שהולך להתרחש מכאן ואילך, וביומר, אין עם בני ישראל רב ועצום, הווה נתחכמה לו, ובעליית הגזירות ההולכת ועולה של שרי מיסים, של גזירות כלכליות, ובסוף של גזירת כל הבן הילוד היאור התשליחו. מה היא הידיעה הזאת את יוסף? אנחנו מבקש לטעון בהמשך שכאשר רש"י מביא את אותם שני פירושים של ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, האם מדובר בחדש ממש או חדש שנתחדשו גזירותיו, רש"י מבקש בעצם להביע לפנינו את הנקודה הבסיסית הזאת. זאת לא רק עובדה היסטורית של מלך חדש שטכנית לא ידע את יוסף, אלא זוהי מודעות, התנקרות, התכחשות לאיזשהו מסר שסיים את ספר בראשית, שעם ההיעלמות שלו העולם כולו מתחיל להשתנות. ומצרים שגילתה לעולם כולו את הפתרון לכל העולם בשנות הרעב הקודמות, תלך עכשיו ותגלה לעולם כולו את העריצות, את ממלכת העבדים, את הממלכה הקשה הזאת שבה רודים והורסים, ובעצם מגיעים לזה שאין ברירה אלא שכל מצרים הזאת על סוסה ועל רוחבה תגיע לסוס ורוחבו רמה ביום. המאבחן ביניהם הוא יוסף. מה בעצם עושה פה דמותו של יוסף? אני אגיע אל יוסף דרך שתי דמויות אחרות לגמרי. המשותף לשתיהן, לשתי הדמויות הללו, הוא שהן בעצם מנסות לגלגל את גלגלי ההיסטוריה אחרת מכפי שזה מתרחש. האחת מצליחה והדמות השנייה נכשלת. שתי דמויות שנראות מאוד צדדיות, ויש להן משמעות מאוד גדולה. ראובן ומרים. ראובן הבכור בין האחים בבית יעקב, ומרים הבכורה לבית האחים אצל עמרם ויוכבד. מרים הבכורה שמנסה להציל את האח הקטן מן היאור, מן הסיכונים שלו, ממצרים. וראובן הבכור מנסה להציל את האח הקטן מהסיכונים הפנימיים, משנאת האחים. על שניהם מעידה התורה שהם מנסים באמת ובתמיד. ובכל זאת הדברים שונים לחלוטין. אצל מרים נאמרים הדברים הבאים במקור אחד. ילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ותר האישה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא ותצפינהו שלושה ירחים ולא יכלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומה. ותחמרה וחימר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור. ותתצב אחותו מרחוק ודעה מה יעשה לו. את האחות הזאת אנחנו לכאורה לא מכירים עד עכשיו, ולכן היה מתאים לכאורה שיתארו אותה קצת, שיספרו מי, שיאמרו את שמה. ותתצב אחותו, שהיא לחלוטין אנונימית מבחינתנו. זהו אחד הדברים המובילים את חז"ל לטעון שהאחות הזאת כבר סופר עליה לפני כן. חז"ל רואים בשתי המילדות העבריות שלא עושות את גזירת פרעו, את יוכבד ומרים, אמה וביתה, ונקראות בתורה שפרה ופועה, וחז"ל רואים בהם את יוכבד ומרים, וננסה להבין בהמשך מדוע. כך או כך, מרים משמשת כאן בתפקיד לכאורה פסיבי לגמרי. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. תרד בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרד את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחה. ותפתח, ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. תאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות ותיניק לך את הילד, את הילד. ובת פרעה מבקשת שאכן כך היא תעשה, היא הולכת, והמשך הסיפור ידוע. על פניו, לפשוטו של מקרא, מרים לא עושה הרבה. מרים עושה דבר שהוא מאוד מאוד טבעי. היא דואגת, היא ממתינה. לכן שאפשר לשמוע מהפסוק ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, גם איזושהי אמונה חבויה גדולה שיהיה בסדר, אולי. אבל הרבה מעבר לזה היא לא עושה. בפועל מתרחש הנס הגדול ביותר. הופיעה שיירה מלכותי, ובראשה בת פרעה, בסוגריים מתגלית לנו תגלית גדולה שנצטרך ללמוד אותה כל ההיסטוריה. מאותו הבית שממנו יוצאות הגזירות לחסל את היהודים, מאותו הבית גם יוצאת הסנונית שתעצור את הגזירות האלה. לפעמים אנחנו מגלים את זה מיד, לפעמים לוקח 2,000 שנה לגלות את זה, אבל זה יוצא משם. מאותו המקום ששם מתחילה הרעה הגדולה, את צרה היא ליעקב וממנה דווקא היא בשם. בת פרעה מגיעה והנס מתרחש שלכאורה מרים לא עושה שום דבר חוץ מלהמתין ולראות. אנחנו זוכרים מה קרה אצל ראובן. ראובן, שאותו ביקשנו להשבות מקודם, נמצא בפסוקים במקור 3. פסוקים ידועים גם הם, האירוע קורה בדיוק בתחילת הסיפור של הסיפור הזה, הרבה שנים לפני כן. זה האירוע שממנו יוסף מגיע למצרים. מה קורה שם? יוסף מגיע מחברון לשכם, הוא פוגש את האיש, האיש אומר לו, נסעו מזה, הוא אומר לו, את אחי אנוכי מבקש, והאיש אומר לו, נסעו מזה, כי שמעתי, אומרים לך דותיינה, וילך יוסף אחריכיו, וימצאם בדותיו. אני קורא את הדברים במהירות, בהמשך אולי נחזור עליהם כדי להבין את הנקודה המרכזית כאן, אבל הנקודה שעכשיו מעניינת אותי היא רק ראובן. מגיע אליו לאט, ויראו אותו מרחוק, האחים, ובטרם יקרב עליהם והתנקלו אותו להמיתו. ואמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזבה, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן, זהו האח הבכור, ויצילהו מידם. לא רק הוא ביקש להציל, אלא הוא הציל בפועל. אגב, לפי פשט הפסוק, הם עמדו כבר לעשות פיזית את המכה הזאת. הם אומרים שהם הולכים להרוג אותו, לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, לא נשליך אותו באחד הבורות ואז נהרוג אותו. לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, זה הולך להתבצע. והוא מצליח למנוע את זה. זו ודאי עשייה אדירה. וישמע ראובן ויצילהו פיזית מידם ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם. מעניין שצריך היה עוד פתיחה של ויאמר עליהם ראובן באמצע. הרי ראובן הוא הדובר. ובכל זאת צריך היה כנראה פתיחה נוספת מפני שהדברים לא נשמעים בכלל ללב האחים. ויאמר ראובן, אל תשפכו דם. השליחו אותו אל הבור אשר במדבר ויד אל תשפכו בו. למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. התורה חוזרת ומתארת את המניעים הברורים של ראובן. להציל, להשיב, להיות אקטיבי בהצלה. מה בפועל יוצא מזה? אנחנו יודעים. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, את כתון את הפסים אשר עליו, ויקחו וישליחו אותו הבורה והבורק, וישבו לאכול לחם, ויישאו עיניהם, ויראו בני רוחת ישמעאלים בא מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצרי ולות, הולכים להוריד מצרים. ואז עומדת דמות נוספת, שהיא תהיה לנו חשובה מאוד, דמותו של יהודה. ובואו נשווה בין יהודה לראובן. ראובן דיבר דברים ברורים, לא נקנו נפש. ראובן גם עשה בפועל דברים כדי למנוע את זה, וראובן מנסה הכל. זה לא מצליח. אולי לפני שנראה את הפסוקים על יהודה, נדלג רגע לפסוק כ"ט, הסוף ידוע. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור. ויקרא את בגדיו. וישוב אל אחיו, ויאמר הילד איננו, ואני אנה אני בא. ראובן נכשל. יהודה לעומתו, הציע הצעה אחרת לגמרי מראובן. שאם אנחנו מנסים להשוות בצורה אמיתית בין ההצעה של יהודה לראובן, יהודה מציע הצעה הרבה יותר מסוכנת. לאין ערוך. אולי מותר לומר, ראובן מציע הצעה חיובית, ויהודה מציע הצעה הפוכה מזאת. מה הוא אומר יהודה? יאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו. כי אחינו ושרינו הוא, וישמעו אחיו. זה מאוד יפה מה שיהודה עושה. יהודה מדבר על זה שהוא אחינו ובשרינו, נחמד מאוד. אבל מה בפועל? בפועל, שימות, רק לא אנחנו נהרוג. לכו ונמכרנו, ומה יקרה לו שם? ידינו אל תהי בו. לא הורגים אך. אולי תחבר בין הרעיון המוסרי הגדול הזה למציאות? אולי גם אתה תשיב אותו אל אבי? הצעה כזאת אין. והרי לך שומעים, וישמעו אחיו. ראובן לא שומעים. ואותו הרגע שוב עוברת שיירה, הפעם פחות מלכותית, ושוב ממצרים, והשיירה הזאת, שלא כמו השיירה של בת פרעו, לוקחת את יוסף למצרים. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרים. חז"ל מעריכים את שני הסיפורים בהערכה שקשה מאוד לנו לקליטה. איך הם מעריכים את המעשה של ראובן? במקור ארבע. האמת שלא צריך ללכת עד המדרש של חז"ל, יש איזשהו יחס לא חיובי אל ראובן, גם על ידי יעקב, גם על ידי האחים, כל הזמן. זה לא נגמר פה. ראובן תמיד מנסה לפתור את הבעיות, וזה לא מצליח. כשחוזרים ממצרים, ואומרים האחים לאבא, האיש המצרי המתנכר, יוסף, שהם לא יודעים עוד מי הוא, אמר לנו שלא נוכל לשוב למצרים, אלא אם כן נביא את בנימין, ראובן פונה אל אבא בהצעה פרקטית, ואומר, אבא, אני אחראי. והאבא אפילו לא מתייחס לדברים. יהודה עונה בהצעה אחרת לגמרי. ואת זה האבא שומע, ועם זה האחים הולכים. זה שוב לגבי יוסף. ושוב ראובן מנסה ונכשל, ומשהו לא מקובל במעשה שלו. עוד רגע נראה את ההתייחסות של חז"ל במקור 4, אבל אולי לפני כן נראה רגע את הפסוקים שלהם התייחסתי עכשיו במקור 5. הם חוזרים ממצרים, בפרק מ"ב, ויאמר עליהם יעקב כאשר הם מבקשים את בנימין, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנו. ואז ראובן, נשים לב לדמיון שוב בין ראובן ליהודה. ויאמר ראובן אל אביו לאמור את שני בני תמית, אם לא אביאנו אליך. תנע אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. חז"ל כועסים מאוד פה על ראובן. חז"ל אומרים על ראובן, בכור שותהו. איזה מין הצעה זאת את שני בני תמית? הנכדים שלי בניך הם לא בני. וזה אני אתנחם. לא, אפשר להבין שזה ביטוי, אפשר להבין שזו צורה, זאת התחייבות, את היקר לי, אני מבטיח, אני אעשה הכל. מה יעקב עונה לו? הוא לא עונה לו. הוא בכלל לא מתייחס אליו. הוא עובר מיד לכל האחים. ויומר לא ירד בני עמכם. הוא אפילו לא פונה לראובן. כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר, וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את שיבתי ביגון שאולה. והשיחה נגמרה, והרעב כבד בארץ. ויהי כאשר קילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם שוב ושיברו לנו מעט אוכל, ושוב, פעם יהודה. נשים לב הסגנון של יהודה. אנחנו רגילים בגדולתו של יהודה, ודווקא לכן אני מבקש לראות כאן את ההפך. ויאמר אליו יהודה לאמור, עם מי הוא מדבר? עם יעקב. הראובן אמר, את שני בניי תמיד, אם לא אשיבנו אליך. ויאמר אליו יהודה לאמור, העד העיד בנו האיש לאמור, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. נקודה. אם יש לך משלח את אחינו איתנו, נרדה ונשברה לך אוכל. בבעיה שלך אבא. ואם אינך משלח, לא נרד. כי האיש אמר אלינו, לא תראו פניי בלתי אחיכם הקטון. ככה מדברים אל אבא. מה הוא אמר בכלל? אמר, אבא, אני לא מבטיח כלום, לא תקבל שום דבר, עובדות. זהו, האיש אמר, אתה נותן, יהיה לך אוכל. אתה לא נותן, אנחנו לא יורדים למצרים. נשמע נורא, אבל אף אחד לא כועס על יהודה. מה עושה יעקב מול המשפט הזה של יהודה? תחילה שיחה. ויאמר ישראל, למה הרי אותם לי להגיד לאיש העוד לכם אה? ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמור העוד אביכם חיה יש לכם אח. זה כל כך חשוב הנקודה הזאת, נגיע אליה. ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם. יאמר יהודה אל ישראל אביו. אני מפתיע, אבל אחרת לגמרי מראובן. שום התחייבות מעשית פרקטית. אלא מה? ערבות מוסרית, פנימית. שילך הנער איתי, ונקומה, ונילך, ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפינו. אנוכי הערבנו, מיידי תבקשנו, אם לא הביא אותי אליך, והתקדתיו לפניך, וחטאתי לך, וחטאתי לך כל היום. זה מתקבל, והכל בסדר, ועכשיו ממשיכים. התחלנו במרים וראובן, ואני עושה באמצע הפסקה זוטה כדי להבין את ראובן ויהודה. ראובן כל כך מנסה. זה לא עובד. אצל יהודה זה עובד. ואגב, יימשך. יימשך במקור 11, ואז נחזור לדברים הקודמים, יימשך במקור 11, כאשר הם יגיעו בפעם הראשונה אל יוסף במצרים, אחרי הפסוקים האלה, ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו, ואז יוסף אומר להם את מה שעכשיו יהודה דיבר עליו עם אביו, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן. אז האחים מדברים בינם לבין עצמם ואומרים כך. ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. אז ראובן מגיד. ויען ראובן אותם לאמור. הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטפו בילד, בילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. מה הם אומרים לו? צדקת? כלום. אין התייחסות. הרי כל ההיסטוריה הייתה משתנה אם הייתי מצליח. והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המיליץ בינותם, ויסוב מעליהם ויד. ואיך חז"ל מתייחסים לראובן? נחזור רגע למקור ארבע. חז"ל אומרים בראובן את הדברים הבאים. מה שעשה ראובן בכל מקרה ההצלה שהוא ניסה לעשות, אומרים חז"ל כך. לימדתך תורה דרך ארץ. התורה מבקשת ללמד דרך ארץ מוסר, שכשהאדם עושה מצווה, יהא עושה אותה בלב שמח. הדבר הכי פחות מתאים לסיפור עם ראובן, אבל נראה מה. שאילו היה יודע ראובן שהקדוש ברוך הוא כותב אחריו, משפט מופלא, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו. אנחנו שומעים דברים במדרש. אילו היה יודע ראובן שהקדוש ברוך הוא כותב, אז הוא לא היה מסתפק באיזו מין הצלה כזאת. אז הוא היה לוקח אותו על הכתפיים ומוליכו אל אביו. זה סיכום הסוגיה, כלומר, על יהודה אין בעיות. רק ראובן לא בסדר שהוא לא לקח אותו לאביו. ואילו היה ראובן יודע, זה מין ביטוי משונה. מה פירוש שלו היה יודע, אם הוא היה יודע שיכתבו עליו בספרים, הוא היה יודע שיכתבו עליו בהיסטוריה, הוא היה יודע שידברו על זה, אז הוא היה טוענו, הוא לא ידע, זה השיקולים. מה היחס למה שעשתה מרים? ובאמת ביחס למה שעשה ראובן, מרים לא עשתה שום דבר. מרים עמדה וציפתה, האמינה. עמדה מרחוק. משנה נפלאה במסכת סוטה מספרת גם כן דבר שהוא דרך ארץ. כתוב שם במשנה כך, במידה שאדם מודד במקור שתיים, בא מודדים לו. זה הכלל של מידה כנגד מידה. ומובאים המון דוגמאות. שמשון שמדד בצורה שלילית, אחרי זה עשו לו את אותו דבר שלילי, וינקרו עיניו את הפלישתים. זה נעשה כך, אחרי זה עשו לו כך, וככה דנים. וכן לעניין הטובה, אדם נוקט במידה טובה, מחזירים לו טובה. למשל, הדוגמה הראשונה שרואים חז"ל לתת, מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר ותתעצב אחותו מרחוק, וכך נתעכבו לה ישראל שבעה ימים במדבר, שנאמר והעם לא נסע עד האסף מרים. זה השכר על המעשה האדיר של מרים. מה השכר על המעשה של ראובן? מה המעשה הכל כך גדול? ודרך אגב, אני לא מבין מה גודל המעשה בינתיים, אבל אני הרבה פחות מבין מה גודל השכר. העם התעכב שבעה ימים. מה פירוש העם התעכב שבעה ימים? עוד שבעה ימים הוא התעכב במדבר. למה התעכב שבעה ימים? כי היא דיברה במשה. אז מה השכר? השכר הגדול של מרים על המעשה הגדול, שאתה לא מבין על מה מדובר. היא עשתה את המעשה הגדול של ותתעצב אחותו מרחוק, והעם כולו המתין לה שבעה ימים. דוגמאות שבאות אחר כך במשנה, אין באמת. יוסף זכה לקחת את עצמות יוסף, וכל ישראל קברו את כל הדיונים. אבל אצל מרים, נדמה שהסברם של הדברים של כולם נובע מנקודה אחת עמוקה. מרים מגלה פה מה שהיה חסר בהיסטוריה עד היום. בואו נחזור למקור שלוש ונראה מה קרה אצל ראובן. ישנה תופעה פלאית שכמעט ולא נותנים עליה את הדעת. מה הולך יוסף לעשות בשליחות הזאת כאשר הוא מגיע לשם? יוסף הולך לשכם בשליחות אחת, דיברנו על זה בהרחבה בפרשות האחרונות. לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבי נידה. אחיך רואים בשכם. האיש שואל אותו מפורש, מה תבקש? והוא עונה לו, את אחי אנוכי מבקש. מהרגע הזה מתחילה התורה לגלות לנו בדיוק מהי השליחות. כשמגלים אותה מבינים איפה תואר ראובן. אני חוזר למקור שלוש. יוסף מחפש את אחיו. וילך יוסף אחר אחיו. וימצאם בדותן. כשהם יגיעו למצרים, איך תגיד התורה בפסוק הראשון שקראנו מקודם, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. איך האחים מתייחסים אל יוסף ואיך יוסף מתייחס אליהם? נכון, הם שונאים אותו. אם תשימו לב, יוסף הולך לחפש את האחווה, ובכל התורה, מכאן, ועד למשבר הראשון במצרים, האחים פיזית, מילולית, אינם מכירים ביוסף. כולם. להוציא את יהודה. זה דבר מדהים. פסוק י' ח' במקור שלוש. ויראו אותו מרחוק. הוא הולך אליך. ויתנכלו אותו לעמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הם אחים. הנה בעל החלומות על הטבע. נהרגהו, נשליחהו, חיה רעה, חלטו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש, אבל גם ראובן לא מדבר על אף. ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור, ויד אל תשפכו בו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. אבל עכשיו חוזרים לספר על יוסף. כל זה בתוכנית, יוסף כמה מטרים ממרחק עוד. והיא כאשר בא יוסף אל אחיו, הם אחיו. מה היחס שלהם אליו? ויפשיטו את יוסף את פותנתו. לא את אחיהם. ויקחוהו וישליחו והבורק. בפסוק כ"ט כשראובן חוזר והוא נבהל, מה הוא אומר? וישוב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור. ומה הוא אומר לאחים? הילד איננו. מפה ועד לרגע במקור 11 אין פעם אחת שהאחים מבינים שהוא אח שלהם. הראשונה שהם תופסים את זה היא כשהוא אומר להם בפסוק כף בפרק מבית במקור 11 ואת אחיכם הקטון תביאו אליי. לא אחיו של יוסף המת, אלא אחיכם שלכם. ויאמנו דבריכם. ואז הם אומרים בפסוק א', ויאמרו איש אל אחיו, אבל השנים אנחנו, הנה זה יוצא בפעם הראשונה בהיסטוריה מהפה. על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו, ולא שמענו. על כן באה הצרה הזאת. ראובן מתערב ואומר להם, מה אמרתי לכם אז? הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד. איך אמר ראובן במקור חמש לאביו? ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בניי תמיד, אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. ולא הבנו, אין שום התייחסות. אבל בואו תקבילו את זה למה אומר יהודה לאביו באותו אירוע. ויאמר אליו יהודה לאמור והתפלנו. הוא לא אומר כלום, הוא נותן לאבא עובדות. אבל תראו איזה מסר יש בעובדות. העד העיד בנו האיש, איזו עדו? לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. אם ישך משלח את אחינו איתנו, נרדה. אם אינך משלח, לא נרד. ואז מה שואל יעקב כשהוא שומע את זה בפעם הראשונה? למה הראיתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? שאול שאל האיש לנו, למולדתנו. ההבדל בין יהודה לבין ראובן וכל האחים הוא בנקודה אחת. יהודה אומר את החידוש הגדול. אני לוחם ביוסף. אני לוחם בו מלחמה אידיאולוגית קשה מאוד. אני רוצה שהוא ילך מפה ואני רוצה שהוא ימחר למצרים. יכול להיות שאנחנו עושים מעשה נורא, אבל אנחנו חייבים לדעת דבר אחד. אנחנו עושים את זה באחים. עם זה אנחנו נצטרך להישאר. האחים מתנקרים ללגיטימציה של יוסף כאח. צריך לזכור מה שכבר אמרנו יותר מפעם. האחים חיים על בסיס היסטורי שאומר את הדבר שכל ההיסטוריה היה עד עכשיו. בכל מלחמה בין אחים, הסוף היה כאשר אח אחד עזב ואח אחד נשאר לגיטימי בלבד. כך היה אצל אבא, אצל יעקב ועשיו. כך היה אצל סבא, אצל יצחק וישמעאל. כך היה אצל סבא, אצל אברהם ולוט. כך היה אצל קין והבל. כך היה אצל שם, חם ויצחק. כך היה כל הזמן. אח אחד ממשיך, והשני יוצא מהמערכת. ועל זה הוויכוח הגדול. ראובן לא מבקש לתקן את התקנה המוסרית. את כל מושג האחווה, שאותו הולך לגלות יוסף בעולם, הוא הולך לגלות בעולם שמתנקר למושג הזה. הוא בעל חלומות, הוא ילד, הוא כל מיני מושגים. 22 שנה ייקח לאחים עד שהם ישמעו מהאיש הנוכרי את הביטוי אחיכם הקטון, והם יבינו סוב שהחטא שלהם היה שהם לא זכרו שהוא אחים. רק על הבסיס הזה אפשר להבין את המשפט שהם אומרים, הרי הוא מזעזע, ושוב באותו מקור 11. אבל השנים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. את זה לא היה מסופר בסיפור הראשון, רק היה מסופר שהוא היה בבור. עכשיו הם אומרים מה קרה. הוא היה בבור, הוא צרח. ואנחנו ישבנו והסתכלנו על הנוף. וישבו לאכול לחם. ויראו אורחת ישמעאלים. איך זה יכול להיות? שזה רק הסבריך. החדרנו לעצמנו פנימי, נפשי, פסיכולוגי, שלא מדובר פה באח. זה חשבון נפש, הכי נוקב שיכול להיות. הוא אחינו. יהודה טען את זה כל הזמן. יהודה כל הזמן טען, הוא מסוכן מאוד יוסף. נמכרנו לישמעאלים. אבל הוא אחינו. ראובן מבקש לעשות הכל. אבל אם עדתך תורה דרך ארץ שכשעושה אדם מצווה יהא עושה אותה בלב שמח, אילו היה יודע ראובן שהתורה תכתוב עליו ויצילהו מידם, היה טוענו על כתפו ומוליכו לאביו. ראובן גילה מנהיגות, הוא גילה הכל, אבל הוא לא גילה את העומק המוסרי של האחריות. אין כאן עניין של לב שמח, זאת לא שמחה. זה מצב קשה מאוד. בלב שמח פירושו בשלימות. ראובן הוא הבחור שהולך להציל את הילד. אבל ראובן לא תופס שהוא עושה את חובתו המוסרית, האלוקית, הפנימית של אח לאחים. או שכל האחים לא תופסים. זאת הרי השליחות שאותה יוסף הולך לעשות. זאת הרי הסיבה, כך ניסינו לנתח, שיוסף לא מתגלה ולא מתוודע לאביו עד שהשליחות הזאת באמת תתממש. ופה יבינו מה פירוש אחווה. במצרים נוצר בית חדש בהיסטוריה, שהוא הבית שמוביל את ההיסטוריה מכאן ואילך. הבית הראשון שהוביל את ההיסטוריה בפרק הראשון עד כאן היה בית יעקב על האחים שבו. הבית הבא שיוביל את ההיסטוריה הוא מרים, אהרון ומשה. שוב שלושה אחים. שלושת האחים האלו צריכים ליצור מסכת חדשה בעולם. מרים לא רק עומדת מרחוק ומסתכלת על משה. חז"ל שואלים על הפסוק הפותח את כל הדברים שלנו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, את השאלה המפורסמת, הכפולה. קודם כל, מה פירוש ויקח? ותר האישה ותלת בן והבן הוא משה. הרי כבר יש שני בנים מזמן, יש מרים ויש אהרון. מרים היא כבר גדולה מאוד, היא מביאה את הילד, היא מחזירה אותו. מה פירוש וילך איש ויקח? ויש התעלמות מוחלטת ממרים ואהרון. ואם יש התעלמות, הרי עוד רגע נצטרך לספר גם על מרים וגם על אהרון. והפגישה הראשונה כשמתארים את משה ואהרון ואת אהרון למשה, זה אחיך. הלא אהרון אחיך הלוי, אחיך יהיה נביאיך. אז מה זה ויקח פתאום את בת לוי? ומה זה וילך איש? מאיפה הוא עלה? חז"ל אומרים פה דבר שהוא יסודי מאוד. ורש"י בגלל הקושי הפשטני והפסוק מביא את זה מיד במקום. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הפסוק הקודם בתורה הוא הרי כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו וכל הבת תחיון. זאת הייתה המסקנה שפרו הגיע אליה בעקבות המילדות. ועוד רגע נגיע למילדות. וכשהוא הגיע למסקנה הזאת, הולך איש מבית לוי ולוקח את בת לוי, ומסתבר שהוא לוקח את בת לוי שמזמן הוא כבר לקח אותה, וכבר היו ממהם את אהרון ואת מרים. ולכן טוענים חז"ל שעם הגזירה הזאת עמד עמרם, ראש הבית הזה, ראש השבט הזה, ואמר שצריך לפרוש אנשים מנשותיהם. אין טעם. אין טעם בעולם שבו כל הבן הילוד היאור התשליחו. עמד בגירה שלו. ואז מגיעה מרים, כך לפי חז"ל, ואומרת את האמירה הבאה: אבא, גזירתך קשה מגזירתו של פרעה. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גוזר על זכרים מותים. אמרם שומע, הולך בעצתה, וילך איש, ועושה ליקוחים חדשים. כי ייקח איש אישה, עושה שוב נישואים. ויקח את בת לוי, ותהר ותלד בן ותלה אותו, כי טוב הוא בזה משה. שמרים הזאת מתייצבת מרחוק לדעה מה ייעשה לו, היא בעצם זאת שאחראית. היא הרי זאת שטענה את הטענות. איך אומרים חז"ל בגמרא? שבאו ולקחו אותו, שנולד בן וידעו שהנה לוקחים אותו עכשיו ליאור, עומד אמרם ואומר לה למרים: מרים, היכן נבואתך? מה יצא מכל הרעיונות האופטימיים שלך? מרים עומדת מרחוק, והיא צריכה לראות היכן נבואתך. והרי פסוק מופלא: ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה ייעשה לו. לא סתם לדעת, זה למען הידיעה, זה לדעה מה ייעשה לו. היא עם הידיעה הזאת תשתמש, היא תעשה משהו. היא עומדת ביציבות מוחלטת, ותתצב אחותו מרחוק, והיא מחכה לראות. פה יקרה משהו, פה יתרחש משהו. כל מיני דברים יכולים להתרחש. יכולה להגיע הנה עכשיו ספינה של דייגים מצרים טובים שתיקח אותו לגדל אותו באיזה עוני במצרים. יכול להיות ההפך. יכולים אחרים להגיע. על בת פרעה היא מן הסתם לא חושבת. בת פרעה מגיעה, ומרים הגלה את התגלית שראובן לא השמיע. היא האחות של משפחה. שמרים תיקח את התוף בידה ותשיר שירו להשם כי גאו גאה, היא שוב לא תיקרא מרים. היא תיקרא ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. היא מגלה את האחווה שעד היום לא מגלה. היא מגלה את האחווה שאותה ביקש יוסף לגלות בעולם. לא היה זוכה יוסף ומגלה את האחווה הזאת בשכם, לא היינו יורדים למצרים. וכדי שיקום המושיע ממצרים, צריכה להיווצר מחדש האחווה הזו, שבה ברור לחלוטין שאני ערב לאחר. חז"ל טוענים שמרים היא אחת מן המיילדות. ועניות דעתי מתוך הדברים הקודמים הם מגיעים לזה. על איזה מיילדות הם מדברים? מקור שש. יאמר מלך מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תקועה. החיבור הזה הוא מדהים. ויאמר בילדכם את העבריות. וריתן על האובניים עם בן הוא ואמיתן אותו ועם בתי וחיה. ותראינה המיילדות את האלוהים. למה זה כל כך חשוב הפרט? ותראינה המיילדות את האלוהים. ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? והן לא אומרות לו כי ירנו את האלוקים. הן אומרות לו כל מיני סיפורים, כי לא חנשים המצריות העבריות, וטרם תקרב עליהן המיילדת וילדו. אבל מה האמת? ותראינה המיילדות את האלוהים. ויראת האלוקים הזאת היא מאוד חשובה להמשך הסיפור. ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. אגב, פסוק מבחינת העברית קשה, מדובר על המיילדות. נכון, זה לשון נקבה. היה צריך להיות כתוב פה, ויעש להן בנון סופי בתים, ולא להן במם. וזה מה שמוביל את רש"י במקור שמונה לאותו מדרש אגדה, שכפי שראינו הרבה הרבה פעמים, כשרש"י נצרח למדרש אגדה, זה מפני שהפשט קשה. הוא פותר את זה במדרש. ויעש להם בתים, המדרש בנוי על זה שאותן מיילדות הן יוכבת ומרים, ומי זה בתים? זה לא להן, למרים וליוכבת אישית, אלא להם, למשפחות האלה, בתי כהונה ולביאה ומלכות. שקרויים בתים, כהונה ולביאה מיוחבת ומלכות ממרים. מרים, כך לפי ההמשכים, חז"ל בהמשך המקרא, שמרים היא אחר כך מתחתנת, מתקשרת איכשהו עם כלב, וזה בית יהודה ודוד ומלכות, ויוכבת כהונה ולביאה אהרון ומשה. מה קרה כאן? מה רוצים? קרה כאן להעביר דבר שהוא מדהים, בלי קשר לכל הסיפור עד עכשיו. אבל כשעוסקים בו בנפרד, הוא אחר כך נותן אור על כל השאר. בעצם פרעה גוזר גזירה. בדור שלנו אנחנו יכולים להבין את המושג. מה שהוא תובע מהמיילדות, הוא להגן על עצמן בהגנה המשפטית הבאה, מילאנו פקודה. זה מה שצריכות המיילדות להגיד. כשישאלו אתכן בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה, למה עשיתן את זה, תגידו, זאת הייתה פקודה. הן לא אומרות, הן לא עושות את זה. מדוע הן לא עושות את זה? הן לא עושות את זה מנקודה פשוטה. הם יראו את האלוהים. בעולם שבו יש יראת אלוהים, לא יכול להיות שאפשר לבצע פקודות נגד האלוהים גם אם פרעה מתחשב. בעולם שבו האלוקים נמצא במרכז, לא יכולה להיות מציאות שבה מתבצעת פקודה של כל הבן הילוד היאור הזה. ותראינה המיילדות את האלוהים, ותחיינה את הילדים. כדי שיבצר עולם שבו אפשר להרוג כל הבן הילוד, צריך לקום מלך חדש שלא יודע את יוסף. כל מה שיוסף ביקש לגלות למצרים ולאחיו, הוא את מה שהוא גילה להם בפגישה הראשונה, למקור מספר 9. יאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו ויחיו, את האלוהים אני ירא. אתם רואים שאני אוסר את שמעון. אתם חוששים. אל תדאגו. אני לעולם לא יכול להיות שאסור את שמעון ואשאיר אותו. אני מכיר את הסיפור של מה פירוש שלוקחים אח ומוכרים אותו לעבד. אני יודע את הכל. בתפיסה שלי זה לא יכול לקרות. כי בתפיסה שאל אחד בראנו, שאב אחד לכולנו, יש אחווה. בתפיסה כזאת יש אלוקים. בתפיסה כזאת לא יכול להיות שאני אמכור. בתפיסה כזאת גם כשהמצרים ייתנו ויאמרו ליוסף, הננו לך לעבדים, יוסף לא יוכל למלא את בקשתם האנטי-מוסרית. אני אלאים את האדמות, אני אלאים את הרכוש, אני אלאים את המקנה, אבל אני לא אקנה את הגוף. רק בעולם שבו אין יוסף ואין יראת אלוקים, יש אדונים ועבדים, יש כל הבן היולוד היאור הראשון. זאת התפיסה שמגלות המילה. אגב, בסוגריים, אם המילדות כפי דעות מסוימות בחזל אינן מילדות עבריות, כלומר יוכבת או מרים, או יוכבת ואלישבע כלתה אשת אהרון, אלא מילדות שהן שרות על המילדות, שהן מצריות, הן גויות, הרי שזה דבר עוד הרבה יותר נפלא. יוסף מצליח להעביר את החינוך שהוא ביקש לחנך את העולם כולו לסנוניות, שתהיינה האופוזיציה האמיתית של פרעה. בעולם שבו נראה שהכל מכור מפני שלפרעה יש את הכוח, יש מי שיראי אלוהים. מי שיראי אלוהים יוכלו להמשיך את העולם הזה באופן המוסרי שלו. ויהי כאשר יראו את האלוהים, ויעש להם בדין. להם. מה שאומר מלכות, כהונה, לוויה, איך זה קשור? נראה לי שההסבר הוא כל כך מובן, תמיד. מלכות, כהונה ולוויה, כשילדינו ישאלו אותנו מאיפה זה, מן הסתם לא נגיד שהיסטורית זה התחיל מזה שהמילדות העבריות יראו את האלוהים. אבל זאת טעות, זה התחיל שם. למה זה כל כך רלוונטי? מלכות, זה אותו דבר כהונה ולוויה. זה דבר מסוכן מאוד. כשהמלך איננו יראה את האלוהים, אז המלך יהפוך להיות לרודן. אז המלכות תהפוך להיות מסועבת. אז המלכות תתחיל להשחית. אז בסופו של דבר המלך יהפוך להיות אלוהים בעצמו. מלכויות שחרטו על עצמן את דגלי השוויון הגדולים ביותר, התגלו בשנים שלנו כאותן עריצויות הגדולות ביותר בעריצויות. שבהן המלך הפך להיות האלוהים לעצמו, וניצל את כל נתינה. אני יכול לקחת את הכהונה והלוויה, ולהפוך אותם למונופול לצרכי הפרטיים. לא כך נעשה את זה לבני עיני, עם הכהונה. אני יכול להשתמש בכהונה, ולעשות ממנה כלי המשחית הגדול ביותר שיש. האם אנחנו שוכחים את נבואות הנביאים על הכהנים השליליים ערב החורבן? כשרוצים להבין מה ערכם של הבתים, צריך לדעת, זה גורם הרבה פעמים לאמירה, לא רוצים מלכות, לא רוצים כהונה, לא רוצים לביאה. ערכם של בתים של מלכות, כהונה ונביאה, הוא כאשר הם באים מתוך יראת האלוקים. אז הם בתים שמגלים דרך המלכות, ודרך הכהונה, ודרך הנביאה, את מציאותו של האלוקים בעולם. זה מגלה מרים, על פי חז"ל מימיה. ראית לאחיה, היא אחראית לעובר ההולך לצאת מבטן אמו. מפני שהיא יראה את... היא מגלה מה פירוש המושג של אחריות הדדית בעולם שבו יש יראת אלוקים, והיא אחות. תתתב אחותו מרחוק, לדעה מה יש. בעולם שבו יש את האחווה הזו, יש גם את הבריאות האמונית, שמשהו יעשה, שמשהו יקרה. למה לא שמע יעקב את ראובן, אלא רק יהודה? מה אומר יהודה ליעקב? יהודה אומר ליעקב, קודם כל הוא אחי. משני, אני לא אומר לך שום דבר פה, אין לי התחייבות, יש לי רק התחייבות אחת. אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לך כל. אם לא זה המשפט במקור 12, שאחריו יותר יכול, לא יכול יוסף להתאפק. הוא מגלה את הכל. יבדך ערב את הנער מאם אבי לאמור אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי את כל הכל. היות מספרית. אם לא זה המשפט שאומר יוסף לאשת פוטיפר בתחילת הפגישה עם הממלכה המצרית במקור 10, כאשר אשת פוטיפר מנסה לשדל את יוסף, ויוסף מדבר איתה ואומר לה, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מרומה כי היא מותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, והיינו מצפים פה להמשך, ואמעל באמון, ואבגוד באדוני, לא! ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים, אתה יודע עם מי אתה מדבר איתה? אתה מדבר עם אשת פוטיפר, אתה יודע מה היא רוצה? היא מבינה מה שאתה אומר איתה? זה המסר. בעולם שבו יש אלוקים, לי יש התחייבות. בעולם שבו אין אותו, גם לך אין אותו. זה ההבדל. את אשת פוטיפר. אני ערב לו הרבה. יוסף מלמד את זה את אשת פוטיפר, מלמד את זה את אחיו, שקם מלך שלא יודע אם יוסף. גם הרעיון הזה לא קיים בעולם. כשהרעיון הזה מפסיק להיות קיים בעולם, אין יותר מצב שבו אפשר בכלל לדבר על המציאות הזאת שלי. אומרת האמירה, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל, אני לא אשלם. לא לכך. אם אין אלוהים, אין שום סיבה בעולם שאתה לא תנצל אותי, כי אתה חזק לי. כי הרי אם אין מקור אחד לכולנו, מה שהופך אותך לטוב ממני, זה שנעריך החזקים יותר, הכוח שלך, המניפולציה האחרונה, או כל מיני דברים אחרים. אלף חדש אשר לא ידעי. המסר הזה יוסף מבקש להעריש לי. אני רוצה לסיים באותה שאלה אגבית ששאלנו ועליה עוד לא עניתי. מה הדבר הגדול שמרים עשתה, אני חושב שהיא בנה. היא לא סתם עמדה מרחוק. היא גילתה את האחווה שלי. היא גילתה את החיבור, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה. אבל שאלנו, מה המידה הגדולה, מה השכר? אמרנו במקור השני שם, שהעם לא נסע שבעה ימים. למה העם לא נסע שבעה ימים? כי מרים דיברה במשה לשון הרע. כאן לדעתי נמצא השיא של הכל. מרים מופיעה בכל התורה כולה בצורה אדירה. הבאר של מרים. מרים מתה ואין יותר מים לעם לשתות. מרים עם הקופים בידיים, האמונה הגדולה. מרים מופיעה בחולשה הזאת שהיא מדברת במשתות. מה היא בסך הכל אומרת? היא אומרת, שם הוא דיבר השם. לא רק משה נביא, היא צודקת. עם ישראל יזכור את זה כל ההיסטוריה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. כדי לזכור את זה שבעה ימים מתעכב במדבר, והעם לא נסע עד היאסף מרים. שירות נפש הגדולה ביותר של הצדיק. גם בחטא כביכול הקטן כל כך של מרים, ועוד מעט נראה כמה הוא קטן, מעבירה את המסר הגדול כל כך לכל הזאת. היום מדברים הרבה על מושגים שנקראים חוק לשון הרע. זה מושג יפה. אבל שום חוק לשון הרע הכי מפותח שיש לא מגיע לקצה קרסוליו של המושג לשון הרע. אין שום חוק בעולם שאומר שאסור לי לומר בשקט את האמת הרעה על מישהו אחר. חוק לשון הרע של עם ישראל שלומדים אותו ממרים בא להגיד דבר אחר לגמרי. אני לא אחראי לנזק שמתרחש לך בעקבות זה שהוצאתי עליך דיבה. זה עניין פרקטי, טכני, את שני בניי תמיד. אני אחראי לעצם זה שלא הכרתי את מעלתך, את גדולתך, והוצאתי מפי לשון הרע אם הוא כן עשה משהו או לא עשה משהו. זה מושג אחר לגמרי. תשמר לך בנגע הצרה, מרים מצורעת, שבעה ימים העם ממתין. היא אגב לא המצורעת הראשונה בעקבות לשון הרע. המצורע הראשון בעקבות לשון הרע זה בפרשה שלנו, משה עצמו. מה הוא אמר? הוא דיבר ריאליה, הוא דיבר הגיוני, הוא אמר והם לא יאמינו לי. הכי ריאלי שיכול להיות. איך מתאר הרמב״ם, ובזה נעמוד, הרמב״ם במקור 14, שהוא מדבר על כל נושא הצרת, והוא מסכם את הכל בהלכה גדולה בסוף הלכות ומה הצרת, הלכה ארוכה מאוד, הוא כותב כך, וזה השינוי, הצרת המתרחשת, האמור בבגדים ובבתים, הרי בפרשת מצורע מתוארים כל מיני צרעות, צרעת הבתים, צרעת הבגדים, מוזר מאוד. כשקראתו תורה צרה, ושותפות השם, זה לא הצרה שהיא המחלה של הצרה. זה רק שותפות השם. כי הצרה שהיא המחלה, זה מנהג העולם, כך קורה, יש מחלה. אבל הצרה הזאת אינו ממנהגו של עולם. אלא עוד בפלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע. ואמר ישמר בנגע הצרה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, כאן הדבר הוא אדיר, וזה כל דמותה של מרים, דווקא בחולשתה לכאורה. התבוננו מהעירה למרים הנביאה, ממשיך הרמב״ם, שדיברה באחיה. ומדובר באחה, שהייתה גדולה ממנו בשנים. האחות הגדולה. היא אמרה, היא אמרה שגם היא נביאה. היא הרי הייתה נביאה לפניו, אלמלא היא הייתה נביאה, הוא לא היה בעולם. אלמלא היא הייתה נביאה ומשוכנעת שהיא מתייצבת מרחוק לדי ימה יעז, ולא, הוא לא היה פה. ומה עוד היא אמרה? היא אמרה על האישה הכושית אשר לקח, לא נאמר שום דבר רע שם. וגידלתו על ברכיה, אבל לא סתם גידלתו על פרטיה, במובן שהחיות גדולות אומרות לאחים קטנים, אני חיטלתי אותך. אלא היא קיימה אותו. היא הביאה שוב את אבא אל אמא כדי ששוב תהיה חתונה ויהיה משה. וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. בת פרעו. והיא לא דיברה בגנותו בכלל, אלא טעתה שישבתו לשאר הנביאים. הרי לפני שהיא אומרת את האמירה הזאת, אף אחד לא אמר אף פעם שמשה באמת לא דומה לכל הנביאים. רק אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן עבדי משה, פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. חז"ל אומרים, בזכותה של מרים יודעים את מעלת נבואתו של משה. אז היא טעתה. והוא, אני בלשון הרע אומרים, זה אכפת לו או לא אכפת. והוא לא הקפיד, שנאמר מיד בפסוק אחרי, והאיש משה ענב מאוד. והפשטנים אומרים שזה נאמר כאן מפני שהוא בכלל לא הבין מה רוצים. הוא לא שמע את זה, הוא לא הבין מה הם מדברים בכלל, מה לשון, מה הרע, הוא לא הבין מה רוצים בכלל. ואף על פי כן מיד נענשה בצרה. אבל בחומר לבני אלה. שלא מבין את מושג האחווה, את מושג הערבות, את האחריות שלי אליך, מפני שאני אחראי על זה שאתה האח שלי, כי עבדך ערב את ענה. ושלא מבין את מושג האחווה הזאת, לעולם לא יבין את חוק לשון הרע המיוחד שלנו. הוא אחר לגמרי עם כל הדיבורים. אין שום דמיון. מרים, במידה שהיא עשתה, שהתייצבה אחותו מרחוק, וזה שהיא לימדה מהי אחווה, זכתה והעם לא נאסף והמתין שבעה ימים, ילמד כל ההיסטוריה מהו קשר, מהו חיבוק. איש גדול ללמד גם דרך כישרונות. נפילה הקטנה של מרים גילתה לנו מהי הערבות הגדולה של אח ואחים. הידיעה הגדולה הזאת היא המידה שבה מדדו למרים. כל העם התעכב שבעה ימים ולומד שמירת הנשמה. מתעכב שבעה ימים ולומד מה פירושו של כבודו של מי שהוא ברו בצלם, שאל אחד בראני, שאב אחד לכולנו, שהוא אחיד. הידיעה הזאת שלא הייתה בבית שלפני, לפני המכירה, לפני החטא. איך הכל התחיל? ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. כל הסיפור של הירידה למצרים מתחיל באותו חוסר שמירה. באותה תפיסה של ויבא יוסף את דיבתם. כל הסיפור של מצרים נגמר. תיקון שמרים עושה. תיקון שהיא עושה במציאות החיובית. תיקון שילמד לכל ההיסטוריה גם בטעות שהיא טעתה. ובמסקנה שאותה אנחנו נשיג להגיד. זהו הדור שאחרי יוסף, אלה הסנוניות שעומדות מול העולם שמנסה לעשות פרעה שלא ידע את זה. ליצור עולם הפוך, שתחילתו יראת אלוקים, ואלה ועל כורחנו ועל כורחו של פרעה, סופו של עולם של יראת אלוקים.
עד כאן שירו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, מפרשת השבוע, פרשת שמות, 519.